מנהלים משפיעים, הפודקאסט עם נהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר. בשיתוף מרקטינג סולושנס. והפעם עם רונן הלפרין, מנכ"ל ושותף בטנדם קפיטל.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש שלנו בסדרה מנהלים משפיעים, הפודקאסט של קהילת מנהלים בכירים משפיעים בחברות וארגונים. שמי מיטל ונמצא איתנו כאן אסף.
אהלן.
ממרקטינג סולושנס, אנחנו חברה לייעוץ וליווי עסקי לשיפור תוצאות וביצועים בחברות וארגונים. בסדרה שלנו, מנהלים משפיעים, אנחנו מגיעים מנהלים בכירים לספר לנו על ההצלחות, האתגרים, הדילמות הניהוליות שלהם והפתרונות שלהם בעולם העסקי. והיום אנחנו מארחים את רונן הלפרין, שותף ומשנה למנכ״ל בבית השקעות טנדם קפיטל. שלום לך רונן.
שלום וחמישי שמח.
רונן, הולכת להיות לנו שיחה מאוד מעניינת על, קודם כל, מי אתה, מה אתה עשית כדי להגיע לאן שאתה היום, על האתגרים והמהלכים שהצליחו לכם בחברת טנדם קפיטל, על האתגרים שהיו בדרך, איך פתרתם אותם, על המורכבות הניהולית, על ההסתכלות והדרך הניהולית שלך, ולא יזיק לנו איזה כמה טיפים ששווים זהב למנהלים.
יאללה, משקיעים.
אז היי לכולם, אני רונן הלפרין, בן 45, נשוי פלוס 3, גר בהרצליה, וב-20 שנה האחרונות אני משתדל לעשות טוב ללקוחות שלי בעולם ההשקעות, מאז שאני זוכר את עצמי מאוד עניין אותי עולם ההשקעות, לאו דווקא בעולם הלקנות מניה בזול, למכור ביוקר, אלא להבין את הבסיס של עולם ההשקעות, פיזור סיכונים, ניהול סיכונים, ואני יכול להעיד על עצמי שתמיד הייתי בתחום השיווק דווקא, שם נמשכתי עוד ביותי נער, אני זוכר את עצמי כבר בגיל 15 הולך לעבוד, ועבדתי בתחום הזה, וכבר בשלהי התואר הראשון שלי התחלתי לעבוד בבית השקעות, שמה שמשך אותי שם זה שהראייה של הבית הייתה גם ניהול השקעות גלובליות בחול, בבנקים זרים. אני מדבר על תחילת שנות ה-2000.
רונן, מה יש בעולם ההשקעות שמושך, אני מושך אותך, אבל מושך כל כך הרבה אנשים, שאנחנו נפגשים עם לא מעט אנשים ביום יום, שאומרים לנו, אנחנו רוצים להיות בתחום הזה. מה, זה טרנד? זה משהו שהוא, סליחה, סקסי? מה יש בתחום הזה של ההשקעות שאנשים נמשכים אליו?
כסף. סתם. כסף זה אמצעי. אבל אני חושב שעולם ההשקעות יכול להתאים רק לאנשים שהם רעבים לידע ולידע תמידי. אתה לא יכול להתמודד ולהיות טוב בעולם ההשקעות אם אתה לא כל הזמן לומד. כמו רופא. אם אתה רופא שנשאר בפרקטיקה הישנה, ולא כל הזמן הולך למקומות ולומד ולכנסים, ורואה את לאן הדברים הולכים, והטכנולוגיה וכדומה, אותו דבר בעולם ההשקעות. הוא כל כך התפתח ב-20 שנה האחרונות, וכמות הפתרונות והמוצרים כל כך גדלה, שאני חושב שמה שלי לפחות ברמה האישית תמיד עניין, זה עובדה שאתה כל הזמן צריך ללמוד ולהתפתח ולקרוא.
סוג של אוטודידקטיות גם.
זה מחייב.
כן?
מחייב.
נכון.
סוג של אוטודידקטיות, מכשירים, כלים חדשים, להסתכל מעבר לים.
כן, ואני יכול להעיד גם על עצמי שאני החלטתי שאני נכנס לבית השקעות ועושה סטאז' בניהול תיקים. פעם זה היה הדבר הכי קשה, כמו להתקבל להיות היום עורך דין, סטאז' בעריכת דין. זה היה משהו שהוא מאוד מאוד לא פשוט להשיג אותו, וגם לא היו הרבה בתי השקעות. זה לא כמות המשרדי עורכי דין שיש פה היום. לא היו הרבה בתי השקעות, גם היום אין הרבה בתי השקעות שאתה חושב על זה. כשאני אומר בית השקעות, זה חברה לניהול תיקי השקעות, מפוקחת, רשות לניירות ערך, רישיון. אני מדבר על העולם המפוקח הרגולטורי. ובאמת הגעתי דווקא בתור איש שיווק, כזה טלמיטינג, מה שנקרא תיאום פגישות, ואני ידעתי שאני מגיע לשם, אני מציב לעצמי איזשהו יעד, וזה טיפ ראשון שאני גם מרצה באקדמיה, אני נהנה להעביר קצת את הידע והפרקטיקה שלמדתי לסטודנטים, אז אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, תציבו יעד, תכתבו אותו, ותחליטו שאתם כובשים את היעד הזה. ברגע שאתם עשיתם את זה, אז כל המיינד שלכם הוא מוכוון מטרה לשם. המיינד שלי היה מאוד מאוד ברור. אני יוצא מפה עם סטאז' לניהול תיקים. ואז נראה מה יהיה, שזה 9 חודשים, מאוד מאוד קשה להתקבל, מבחנים, עניינים. לשמחתי, קרו כמה דברים שגם לפעמים צריך מזל, אבל, אבל זה היה נורא מצחיק, כי בעצם ראיין אותי, מי שלימים עשה לי את הסטאז', הבוס שלי, שקיבל אותי לעבודה בתור איש שיווק.
גדל.
אז זה היה נורא מצחיק, שתוך חצי שנה מאז שהגעתי לשם, הוא בכלל ראיין אותי בצורה אחרת, ובדק כמה אני מבין בעולם ההשקעות, וכמה אני יכול להתאים להם.
אתה איש כספים או איש שיווק במקור? בתוכו?
שיווק.
שיווק.
חלוטין.
בחלוטין, אוקיי.
אבל איש שיווק טוב בעולם ההשקעות, חייב להיות איש מקצוע טוב.
ברור.
אני לא יודע הכל. אני כל יום לומד דברים חדשים, אין מה לעשות, אני גם אומר את זה, אני לא יודע הכל, זה לא בושה לו לדעת הכל. אבל אתה צריך לדעת מספיק טוב, ולדעת לנתח מגמות, ולדעת להכיר דברים שהיו בהיסטוריה, ונסות להשליך אותם קדימה, כי בסוף צריך לזכור, אנחנו מטפלים בדבר הכי הכי רגיש ללקוחות, אחרי נגיד משפחה, שזה כסף.
אמרת לעשות טוב ללקוחות שלך בהתחלה.
כן.
לעשות טוב זה מה? זה לייצר להם יותר כסף, תשואה לכסף שלהם, זה לתת להם שירות טוב יותר, זה להיות שם עבורם גם בתקופות פחות טובות, אנחנו עדים היום תקופות פחות טובות. מה זה לעשות טוב, מבחינתך?
מזכיר לי בדיחה שרצה אצלנו המנהלי השקעות, שאחרי שנה מאוד קשה, שהשווקים ירדו ב-20% והתיקי השקעות ירדו במעל 20%, מתקשר לקוח וצועק על ה... מנהל התיקים שלו ושואל אותו, תגיד לי, איך אתה לא מתבייש? איך עשית לי כזאת תשואה? מה זה? אני מפסיד את כל הכסף שלי. הוא נותן לו לדבר, נותן לו לדבר, ואז שואל אותו מנהל השקעות שלו, תגיד לי, אבל איך השירות שלנו?
עולים לטלפון.
בדיוק. מיד, לא חיכית.
מיד, בזמן, בדיוק.
אז תראו, מה זה לעשות טוב? אתם יודעים, אני כל פגישה שאני עושה עם לקוחות, ואני נפגש עם לא מעט, אני תמיד חוזר על כמה דברים באופן קבוע. אחד, מי שמבטיח לך תשואה, תצא מהדלת מיד, כי אין דבר כזה להבטיח תשואה. שתיים, וזה גם שקף שאני מאוד אוהב להראות לסטודנטים שלי, את התמונה של מה שנקרא הארוחה האחרונה, The Last Supper של ישו. אז אני אומר לכולם, אין ארוחות חינם. אין ארוחות חינם. מה שעושה יותר מדבר בטוח, יש בו סיכון. ושלוש, אני תמיד אומר, אתה לא יכול לצפות ממנהל השקעות שכשהשווקים יורדים וכשיש ברבורים שחורים ושיש בעיות ושיש קורונה ואוקראינה ורוס שהוא ירוויח לך כסף כשהכל יורד.
הוא לא קוסם למעשה.
בדיוק.
הוא לא קוסם.
ומי שמחכה לדבר הזה, הוא מצפה לדבר הזה, אני אומר לו, אני לא יודע לתת לך את השירות. זאת אומרת, אם אני לוקח מכל מה שאמרתי עכשיו את המסקנה, תיאום ציפיות. זה נקרא לעשות שירות טוב ללקוח, תיאום ציפיות, ואני תמיד אומר ללקוח, אני לא רוצה שבעוד שנה תתקשר אליי, ותזכיר לי את הפגישה או את השיחה הזאת שהייתה בינינו, ויש פער. ויש פער.
יפה מאוד.
אז איך באמת מתמודדים, אם יוצאים רגע, לוקחים את הפן הפרסונלי רגע הצידה, איך באמת מתמודדים היום, איך אתם מתמודדים, אתה מתמודד, למעשה עם ה... אני לא אקרא זה תנודדיות בשוק, אבל יש מצב מסוים בשוק היום, שכולם... מודעים לו בחודשים האחרונים, עם כל מיני נספחים מהצד, אוקראינה, המלחמה, כל נושא של סוג של בוחה מיתון, איך באמת...
ובישראל,
ביוקר מחייה.
כמו בשוויץ אצלנו, אצלנו אין אתגרים, הכל קל.
מה שצריך. איך באמת מתמודדים עם זה? הרי זה לא פשוט. זה ממש ממש לא פשוט.
תראו, אני... אגיד את זה ככה. המקצוע שלנו, של עולם ההשקעות, זה ממלכת חוסר הוודאות. מי שלא מבין את זה, הוא לא יכול להיות בעולם ההשקעות. אתה נמצא בעולם שאתה מנסה כל הזמן להצליח ולהשקיע טוב, אבל מעבר לפינה יש משהו שאתה לא יכול לצפות אותו. מה שהיה זה לא מה שיהיה. אנחנו כל הזמן מחפשים את ההיסטוריה, ללמוד מההיסטוריה ולהקיש קדימה, זה לא עובד. יש כמה דברים שהם עובדים, שאנחנו רואים אותם, תיקח 100 שנה, 200 שנה של השקעות, אוקיי? אתה רואה שלמי שיש דיסציפלינה טובה, ולא מזגזג, ולא מחפש לצאת כשהשוק הכי גבוה, או להיכנס כשהשוק הכי נמוך, כי זה בלתי אפשרי. דווקא אנשים האלה שיש להם את הדיסציפלינה, והם לא נבלים ולא בורחים, כמו רוב מה שנקרא הציבור, כשהכל כבר ירד יותר מדי, ולא נכנסים כשהכל כבר עלה יותר מדי, בדרך כלל אתה יכול להצליח לא רע בעולם ההשקעות, אוקיי? אבל תמיד צריך להבין שאנחנו חיים בכלל, הכל באקסטרפולציה. זאת אומרת, אם פעם המנהל השקעות בוול סטריט היה יושב ומקבל איזשהו added value, או איזשהו, בוא נאמר, עדיפות על המשקיע הרגיל, בזה שהוא ישב וקרא בעיתון, או קרא איזה דוח כספי של חברה, ומשם הוא הקיש, אה, זו חברה מעניינת, אני עכשיו אשקיע ועשה רווח ללקוחות שלי, זה נגמר. העולם הטכנולוגי יצר מצב שבאמת המידע הוא מיידי וזמין לכולם. ומי שקצת מתעמק וקצת לומד וקצת חוקר, יכול להצליח לא רע. ואני אומר את זה לכל הלקוחות שלי, אני אומר להם, חברים, אני לא ממציא פה את הגלגל, ואני יכול לתת לכם מענה אך ורק אם אין לכם אחד משלושת, אני קורא להם לרגליים האלה. זמן. אם יש לך זמן, יכול להיות שאתה תעשה לא רע, בדרך כלל אנשים שמגיעים אומרים לי, אין לנו את הזמן.
אין לנו את הזמן, הם רוצים כאן ועכשיו, הישראלי נמצא.
בדיוק, רצון, הרצון, יש הרבה אנשים שאומרים, יש לי זמן, יש לי תדע, לא רוצה להתעסק בזה, לא רוצה לעשות בזה, אני יכול להעיד על עצמי, אני לא מתעסק בזה, אני קונה וזהו, אבל לא מסתכל בכלל על תיק ההשקעות שלי. ובאמת הדבר האחרון זה הידע. אז ברור שאם תבוא לך גברת חנה מפרדס חנה, אז כנראה שהיא פחות יש לה ידע, כי זה לא הדברים שהיא מקדה בהם בחיים. אבל ברגע שאחד מהרגליים האלה לא קיימות, מנהל השקעות יכול לתת מענה, ושירות לא רע בכלל.
מנהל השקעות גם צריך אור שצבי, לפי מה שאתה אומר. התקופות האלה, התקופות שהן...
כן, אבל אסף, אנשים האלה שמשקיעים בטנדם קפיטל, המשקיעים, בוא נגיד, האפיק של המשקיעים, זה לא משקיעים שמחפשים עכשיו לצאת אחרי חצי שנה, שנה.
יש ויש, לא?
מסתכלים על טווח קצת יותר ארוך.
בוא נשאל את רונן.
לא? רונן?
כמה מילים על טנדם קפיטל, כי לא אמרנו.
נכון.
בית השקעות, חברה לניהול תיקי השקעות מאוד מאוד ותיקה, 21 שנה, שחרתה על דגלה מיום היווסדה, ארז ברית, שאני שותף שלו, משנה למנכ״ל, כבר 14 שנה.
ארז הוא שם דבר בשוק, יש לו רפיוטיישן מאוד 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 טוב.
כן.
מי שמכיר אותו, מי שמכיר אותו.
נכון, יהיה קשה לשמוע מישהו שאומר על הדברים לא טובים.
מאוד מאוד מקצועי.
אבל ארז, יאמר לזכותו, היה לו ויז'ן, אני מדבר על שנת 2000, שעוד לנהל כסף בחול, במתח, זה לא דבר שהיה אפשרי, רגולטורית, אי אפשר, בן אדם לא יכול לפתוח עכשיו חשבון בנק בחול, ולנהל אותו, הוא כבר ראה את הוויז'ן של עולם פיזור השקעות, ולשם הוא כיוון, ואנחנו היינו אחד מבתי השקעות הראשונים, שבכלל אפשרו את הפתרון הזה, שבא בן אדם עם הרבה מאוד כסף, ואומר, אני לא רוצה את כל הסיכון של בנק פה בישראל, כי אנחנו לא נמצאים בסביבה הכי נוחה, מן הסתם, ואני רוצה לפזר גם את הכסף שיבנהל אותו בשוויץ, בארצות הברית, באנגליה, לא משנה איפה. אז באמת היה לו את הוויז'ן הזה לזהות את הצורך הזה, אתם יודעים שהיום לאנשים עתירי הון, זה מוצר צריכה בסיסי לנהל כסף בבנק זר. זה אחד. ושתיים, אני יכול להגיד, המנוע הצמיחה העיקרי של טנדם קפיטל, וגם של בתי השקעות אחרים שזיהו את הצורך הזה בזמן, זה לצאת קצת להזיז את הגבינה, לצאת קצת מהקופסה הזאת של עולם המניות והאג"ח, אני קורא לזה העולם הישן, ולהבין שיש פה עוד עולם ענק, מעניין, מרתק, ושעושה טוב ללקוח, העולם האלטרנטיבי. ובאמת, לפני שבע שנים, ארז זיהה את הצורך הזה, והקמנו את קרן גולדנברידג', שהיא הייתה פה בין הראשונות, שלקחה משהו מאוד מורכב, משהו שהוא מאוד לא בהישג יד של משקיעים פרטיים, אלא היה רק של המוסדיים, הקרנות הפנסיה הכי גדולות. אני מדבר כמובן על אשראי החוץ-בנקאי, והנגשנו אותו למשקיעים הפרטיים כפתרון פיננסי, פשוט שהוא קונה בבנק, שקוף.
מדהים. זה למעשה אני נהנית כמשקיע פרטי ממשהו שהייתי יכולה בעבר רחוק אולי ליהנות ממנו, רק אם אני באה במסגרת של איזשהו הסכם קיבוצי. זה לא דבר טריוויאלי.
הרבה מעבר להסכם קיבוצי.
כן.
זה הייתה שכבה, השקעות שהייתה באמת נחלתם של הגופים הכי גדולים בעולם. זה בכלל לא היה נגיש, זה איזשהו, אני דיברתי על טרנספורמציה, על שינויים, על התפתחויות, זה בדיוק ההתפתחות הזאת שעליה אני מדבר, בית השקעות שמטפל היום בעולם של ניהול תיקים, זאת אומרת, מניות ואגח בלבד, אני מצטער להגיד...
פסה?
הוא
סוג של פסה.
הוא פסה, אלא אם כן יש לו איזשהו מוצר מאוד מאוד מיוחד. היום, כמות הפתרונות הסחירים של מניות ואגח שקיימת, אתה לא צריך, את, גברת חנה מפרדס חנה, אני נעים מאוד להגיד לך, את יכולה להצליח לא פחות טוב מרוב מנהלי התיקים.
כן.
זה אומר, תראי, למעשה, מה שרונן מציין, זה מה שהיום לא מעט חברות, גם בתחום אחרים וגם בתחום הפיננסיים, זה לצאת רגע, כמו שאמרנו, מהקיבעון הזה, להזיז רגע את הגבינה, להסתכל רגע, לא רק לעוד שנה, שנתיים, להסתכל קדימה, 5-10 שנים, איזה מכשירים, איזה כלים, איזה מוצרים, איזה שירותים יכולים להיכנס פנימה. בחזון שלך אתה אומר לגבי ארז, שהוא בזמנו הסתכל על איזושהי דרך מסוימת שעדיין מבחינה רגולטיבית היא לא הייתה, מה שנקרא, לא הייתה מאושרת, אבל הפריצה שלכם לפני 7-8 שנים למעשה, זה היה חלק מהאסטרטגיה שלכם, חלק מהאג'נדה שלכם רגע לזוז הצידה ולהסתכל קדימה ולחפש משהו שהוא אחר,
כן,
שהוא ייחודי.
בוא תספר לנו באמת, איזה, מה המהלכים, רונן, שעשיתם?
אני חושב שזה מהלך אחד ששווה לדבר עליו רגע.
שהצליחו לכם, כן. אפילו מהלך אחד.
זה המהלך הזה.
אז קודם כל, הקושי הגדול זה לזהות שצריך לשנות האזימות. אז לזהות, באמת, לאן הדברים הולכים, או יותר נכון שהדברים שאתה עושה כבר מתחילים להיות מיושנים. אז אם עד לפני 7-8 שנים היינו יחסית חדשניים, ידענו לפתוח חשבון בנק ללקוח ב-UBS בציריך, בלי שהוא ייסע לשם ובלי שהוא יסתבך עם מסמכים, כן. עשינו לו את כל השירות הזה, אז זה נגיד משהו הייחודי שלנו. אז לבוא ולהגיד, רגע, בוא ניקח משהו מאוד מורכב, שהוא באמת שייך רק לעולם הפנסיות הגמל המוסדי, וניקח אותו למשהו נגיש, למשקיע הפרטי, אוקיי? גם הוא צריך להיות קשיר, אני שם את זה רגע בצד, אבל זה עדיין משקיע פרטי, שיכול לקחת את הדבר המורכב הזה ולחשף אליו, ועל הדרך... על הדרך אתה מייצר לו כל כך הרבה ערכים מוספים, כי בעצם מה עשית? בנית לו מוצר פיננסי, שממש מנתק אותו מהעולם השכיר שהוא הכיר פעם. הרי אם פעם גישה שלי עם לקוח הייתה כמה אחוז מניות, 40%, 30%, 20%, בהתאם לרמת הסיכון שלו, ליעדים, למה שהוא מוכן לקחת על עצמו, היום, וזה לא רק לנו, יש בידי המתכננים הפיננסיים, בידי היועצים, כל כך הרבה פתרונות נפלאים שאתה יכול להנגיש ללקוחות שלך, שבאמת יעשו להם טוב. ו-2022 היא דוגמה קלאסית. קלאסית, מובהקת, לכמה צריך לפזר את הסיכונים, לא רק בעולם של מניות ואגח. ובאמת, הנקודת מפנה הייתה חצי במקרה, אני לא אשכח, היה לי איזה אירוע שהייתי צריך להגיע אליו, ארז קורא לי, אומר לי, בוא רגע, אני רוצה שתכיר פה מישהו, מכיר לי איזה חבר ותיק שלו מארצות הברית, שמתעסק בעולם הנדלן בניו יורק, שב-20 שנה האחרונות, במקום להתעסק רק ביזמות נדלן של קנייה ובנייה של בניינים, הוא התחיל לתת הלוואות ליזמים. ואז כשארז אמר לי, תשמע, אני חושב שיש פה מוצר מאוד מעניין להציע ללקוחות, זאת אומרת, לתת להם איזשהו פתרון שמאגד בתוכו הרבה מאוד הלוואות מגובות נדלן, מגובות בשיעבוד אמיתי נדלני, ואתה הופך את זה למוצר פיננסי שגם נותן להם כל תקופה.
זה היה קיים בשוק באותו זמן?
לא.
או שאתם הייתם
סוג החלוצים?
זה משהו שיש בו גם בטוחה, אתה יודע, זה נותן הרבה...
כן, 7 שנים, השאלה היא באמת...
כן, עכשיו זה נשמע די טריוויאלי, כולם יודעים מה זה.
שארז זיהה למעשה את זה, זאת אומרת, לא, סוג של הזדמנות, זה חבר, למעשה זאת הייתה הזדמנות שלא הייתה קיימת על השולחן.
ממש לא.
אחרים לא עשו את זה. ויש פה איזו החלטה של אומץ למעשה, כי זה לבוא ולהגיד, רגע, אני הולך לעשות משהו שהוא חדש, אני הולך לעשות משהו שהוא לא מוכר, אני הולך להיות החלוץ, אוקיי? יש פה כמו סיכוי, יש גם סיכון, ובסופו של דבר זה, יש פה עוד איזו אמירה לבוא ולהגיד, אני לא נשאר בבטוח והמוכר, אלא אני באמת הולך למקום אחר. ושמה למעשה, איפה היה גם החיבור שלך לארז?
אז אני אגיד את זה הכי, אני נורא מיארתי באותו יום, ומזל שהיו פקקים, כי לקח לי זמן להקל את השיחה שעשינו באותו רגע, והיו לי מלא 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 שאלות שעלו לי, כי בממשק הזה, בכלל...
נשמע מוזר כזה.
לא, אני פשוט ישר הסתכלתי קדימה.
אוקיי.
ואמרתי, אוקיי, איזה יעד אני מציב. ואני יודע ארז הוא הדיפלויר, הוא מביא את הרעיונות, הוא מביא את האסטרטגיה, הוא מביא את הדברים.
היישום שלך.
אני יודע שבסוף, אני, זה שאם הדבר הזה הוא טוב, אני צריך יהיה להביא. אני צריך להביא את הלקוחות, אני צריך להביא את הכסף, אני צריך לשכנע את העובדים בחברה להאמין במוצר הזה. וככל ש... אולי גם הסיבה, תשמע, היה לנו מאוד חשוב לבנות מוצר שהוא באמת יהיה נכון ברמה המשפטית והמבנית שלו. לא רק לבוא עם רעיון טוב, יש כל כך הרבה רעיונות מצוינים שנפלו, כי לא נבנו נכון, כי היסודות שלהם לא נבנו נכון, ואני שמח שלקחנו שנה, לבנות את אותה קרן, את גולדן ברידג', והיום, כשיש כל כך הרבה מתחרים, אנחנו מבינים עד כמה זה היה נכון לקחת את הזמן ולבנות את המוצר הזה נכון, ושקוף והוגן אל מול הלקוחות. וזה היה זמן נהדר לבנות ולהתחיל את התהליכים ואת הקרקע לפעילות הזאת.
ובכל זאת, בקרן שלכם היא הפכה להיות מאוד משמעותית היום.
בשמחתי מהגדולות בישראל.
מהגדולות בישראל.
כן.
איך עשיתם את זה? זאת אומרת, מה, תן לי דבר אחד או שתיים שגרם לדבר הזה להצליח בצורה כזאת.
אני לא אגיד שלא עשינו כל מיני דברים, ולמדנו תוך כדי תנועה, אם זה לנסות בצורה X או בצורה Y, אבל די מהר הגענו לאיזושהי מסקנה שהיא לא פשוטה להגיע אליה. כי כשאתה מחזיק מוצר טוב, אתה יודע שהוא מוצר טוב, הדבר שאתה הכי רוצה זה להתחיל לייצר את המכפילים. להביא עוד ועוד 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 ועוד. אבל הבנו...
אתה רעב.
כן.
אתה רואה שיש לך מוצר מנצח, כן. ואתה אומר, יאללה,
כן.
בוא נרוץ.
כן, כן, לחכות. כן. והשקנו את זה ב-2017. 2018 הייתה שנה לא טובה בשווקים. אנשים הפסידו כסף, ואנחנו המשכנו לייצר רווח, ורווח גבוה מאוד. ובואכה 2020, 2020 עם הקורונה ועם הקוביד, ואנשים פה התרסקו ונשארו בבית, לא יודעו מה יהיה איתם מחר, המשכנו לייצר תשואות יפות וחיוביות למשקיעים. אז... אני אגיד ככה, הבנו די מהר שגוף כמו טנדם קפיטל, בית השקעות בוטיק, שאין לו צבא של משווקים, ואין לו איזה אבא ואמא גדולים כמו חברת ביטוח שמחזיקה אותו עם השם שלה ועם הלוגו ועם כל מה שעומד מאחורי זה, אתה צריך לעבוד עם שותפים. וכשאני אומר שותפים, אני מדבר למתכננים פיננסיים, לסוכנים, לאנשי אמון, שיושבים בפוזיציה של, אני קורא לזה, ההאב. של המשקיע.
כן.
הקורדינטורים של המשקיע. זאת אומרת, חבר'ה שהם family office, מתכננים פיננסיים, סוכנים, שבעצם נותנים שירותים של תכנון פיננסי למשקיע, ואני ידעתי, אני הבנתי את זה די מהר, שאם אנחנו נצליח אותם לחדור.
זאת אומרת, למכור להם למעשה,
כן,
למכור להם כן, את המוצר,
כן.
להם, חבר'ה, יש פה הם, מוצר
מצליח. ברגע שהם יאמינים במוצר, כן. הם כבר, זהו, הם המחפיל, שגרירים הכי טובים שלך, זה מכפיל אחרים לגמרי.
הם פשוט לא נתפסים.
מרום.
הם לא נתפסים המכפילים, אבל אני אומר את זה פה כאילו כמשפט פשוט, תבינו שכמוני יש מלא.
נכון.
ובסוף יושב אותו מתכנן פיננסי שמטפל בלקוחות עמידים מאוד.
נכון,
השם שלו הוא הכי חשוב, כי אם הוא... כי אם הוא עושה טעות, הוא נמחק, הוא מבין את זה.
שנים הוא בנה את המגדל הזה, ובשנייה הוא יכול לרסק אותו.
מדויק. ולכן, הנקודה שהייתה לנו הכי חשובה, זה קודם כל הוגנות ושוויון. כי הרבה הרבה יצרנים מצוינים, עם פתרונות מצוינים, ברגע שהם התחילו לעבוד אחרת עם זה, ואחרת עם זה, ואיפה ואיפה, זה יצר תסיסה. ואני לא רוצה להזכיר שמות, אבל ממש יש פה גופים, שחיכו להם בפינה אותם מתכננים פיננסיים, שיקרה להם משהו, שיפלו, שהצורות שלהם לא יהיו טובות, בשביל פשוט להוציא מהם את הכסף. והחבר'ה האלה היום, המתכננים פיננסיים, הם שולטים בכסף הגדול. אנשים לא מבינים את זה. כי כשהם אומרים ללקוח, תוציא כסף מגוף X, תעביר לגוף Y, זה מה שלקוח יעשה. כמעט בלי ויכוח.
תגיד רונן, מה לגבי האנשים אצלכם, המשאב האנושי אצלכם? הרי בשביל לעשות כזה תהליך, אתה לא יכול לעשות אותו לבד. אתה לא יכול רק עם המתכנים פיננסיים, צריך להביא גם משהו מתוך הבית.
מדויק. כי בסוף, ארז הוא בן אדם אחד, אני בן אדם אחד, ו...
אבל יש חברה פה, יש אנשים.
יש פה חברה, יש אנשים, ואחד הדברים שלמדתי שהמתכנים הפיננסיים, אני כל פעם קורא להם בשמם, חשוב להם, זה קודם כל שירות, ושירות מאוד מהיר ומיידי. על זה אין... אין סליחה. זאת אומרת, אם אתה לא תדע לתת שירות ושירות טוב, הם פשוט לא יעבדו איתך, גם יש לך מוצר מעולה. כי בסוף הם מתבזים מול הלקוח. כי זה בסוף השם שלהם. אז אחד האתגרים הכי קשים שלנו היה, המאתגרים, אני לא אוהב להגיד את המילה קשה, המאתגר, זה למצוא אנשים של, מה שאני קורא לזה, מערך אורפי ומערך קדמי מעולה. כי בסוף זה הפנים שלך. כי בסוף, אם סוכן, מתכן פיננסי מתקשר וצריך מידע, צריך פתרון, צריך להבין איפה התהליך מול הלקוח, ואין לו מענה בצד השני ומהיר ויעיל, הוא לא ימשיך לעבוד איתך. ובאמת גדלנו וגדלנו מהר מאוד, ולא חסרים פה סיפורים על גופים פיננסיים פנטסטיים, מצוינים, שמות נהדרים שגדלו מהר מאוד.
יותר מדי מהר. יותר מדי מהר.
ואחד הדברים שהפילו אותם זה היה השירות. אז
מה באמת מיוחד בשירות שלכם? חוץ מהזמינות והמהירות?
תשמע,
כי זה, זמינות ומהירות, זה דבר שהוא, אני קורא לזה לא אמורפי, אבל כולם מצדדים בזמינות ומהירות. מה באמת מיוחד בשירות שלכם היום מול אותם מתכננים פיננסיים?
אני לא, קשה לי, אתה יודע, זה הרבה דברים בפאזל.
זה היחס האישי, זה הנגיעה.
קודם כל, כולם יודעים שאני זמין להם, אני, רונן, 24/7. אין היום מישהו שעובד איתנו, שמפנה לנו כסף, שלא זמין אליי 24/7, וואטסאפ בכל שעה ביום, כי אני מבין שהם מתחילים בדרך כלל לעבוד כשהלקוח שלהם בבית יושב מול הטלוויזיה ואז המוח שלו חושב וזה בדרך כלל ב-9-10 בערב.
כן.
אז אני לא יכול להגיד לאחד כזה תחכה למחר בבוקר או ליום ראשון.
לא.
זה לא עובד ככה.
לא.
עכשיו, אני לא יכול אבל לצפות מהעובדים שלי, אוקיי? שהם לא שותפים לעסק, אלא בסוף הם שכירים. אני לא יכול לצפות מהם להיות זמינים ברמה הזאת. אז זה מחיר שאני חייב לשלם אותו, ואני מבין אותו, ואני חושב שגם אחד הדברים שמי שרוצה לנהל, להיות בעל עסק, להיות שותף בעסק, למנכ"ל עסק, הוא חייב להבין שהעסק ממשיך איתו הלאה, עם כל הקושי שבדבר. הוא חייב להמשיך איתו הלאה, גם על חשבון הבית, ואני יודע שזה פרה קדושה, ואין מה לעשות.
נכון.
אין מה לעשות.
נכון, אי אפשר להתייפייף כאן, זה לא, אי אפשר להתייפייף, זה אמיתי.
זה היה 8-5.
לא, 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 זה אמיתי, אין מה לעשות.
בטח כשאתה מטפל בעולם כספים, בטח שביום שישי בערב יש לך את הנאסדק ואת ה-S&P, וכולם רואים מה הוא עושה. אי אפשר, זה מאוד מאוד קשה. אבל, מצד שני, ולא דיברנו על זה מספיק, אתה חייב שיהיה לך אור של פיל למה שקורה מה שנקרא בשוק ההון, או בכלל. אתה לא יכול לתת לזה להיכנס בך פנימה ולדפרס אותך, כי אז אתה פשוט לא תעבוד נכון.
כן, כי גם יש רציונלי. נתונים שאתה לא יכול לשלוט
בדיוק,
בהם.
בדיוק.
אין לך השפעה עליהם.
בדיוק.
לגמרי, בדיוק. לגמרי.
לצערי ראיתי הרבה חברים בתחום שלי שהיו לוקחים את זה
בצורה
ברמה אישית.
אישית. כן, כן.
איבדו את שמחת חיים שלהם, ופגע להם בבריאות, ואתה, לא משנה.
צריך לעשות את ה... למרות שאתה 24/7, זה סוג של איזה הפרדה, את הבלנס הזה, את הבלנס הזה.
לא, יש מקומות, אסף, הוא אומר פה נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה גם למאזינים שלנו. יש מקומות שבהם אתה כמנהל יכול להשפיע עליהם ומוביל אותם, ואתה תמיד תסתכל קדימה ותביא את הדברים החדשים לחזית, בין אם זה בשירות, בין אם זה במוצר, בין אם למצוא את המוצר הבא. אבל יש דברים שהם תנאי שוק, שאנחנו לא יכולים להשפיע עליהם, נקודה, ואסור להכניס אותם לתוך העורק שלנו. זה הכל. זה חיצוני לנו. אבל תשמעו, כן. היה לנו פה קורונה, רונן. קורונה עשתה הרבה מאוד דברים טובים גם, לא רק דברים רעים. אבל הייתה לנו קורונה, וקורונה פגעה בלא מעט. בוא נדבר רגע על המשקיעים שלכם, על כאילו התקשורת איתם הייתה כבר הרבה פחות כמו פרונטלי, אין כמו פרונטלי, ודברים השתנו, זאת אומרת, היא יצרה איזושהי מציאות אחרת.
מציאות אחרת לגמרי.
שאגב, גם הקהלים המבוגרים יותר היה להם קשה עם זה. מצד שני, פתאום אני ראיתי לפחות, היא בהרבה מאוד חברות של מרקטינג סולושנס מלווה, שדווקא האנשים המבוגרים האלה, המשקיעים, הם די חיפשו דווקא את הוובינרים ואת המפגשי זום האלה. ההיברידי הזה, כי לא היה להם עם מי לדבר.
כל כך נכון.
איזה התאמות באמת עשיתם בקורונה?
אז בוא נאמר, אחרי שכולנו סגרו לנו את השלטר, והבנו שאנחנו במציאות חדשה, וצריך לעשות לה אדפטציה, הדבר הראשון שדיברנו עליו בישיבת צוות הראשונה, היא, אוקיי, חברים, זה המצב, קודם כל, איך אנחנו מדבררים אותו בצורה הכי בטוח, הכי שקופה למשקיעים ולמתכננים הפיננסיים שלנו. כי אנחנו יודעים שהדבר הבסיסי ביותר אצל הבן אדם, כשיש בו חוסר ודאות, זה מערער אותו. אז קודם כל, לנסות לייצר איזושהי רמת ודאות מסוימת, גם אם היא לא טובה, גם אם היא לא בריאה, גם אם אתה הולך להגיד לו, יהיה לו טוב, ואתה נותן לו איזושהי הגדרה, איזשהו גבולות גזרה, זה כבר מכניס אותו לפחות לחץ. זה כבר מוריד לו את רמת הלחץ. אין מה לעשות. אז אני יכול להגיד שאחד הדברים שעשינו אותם בעדיקות, זה זומים, וובינרים המשקיעים שלנו, כמעט כל חודשיים, נתנו להם מידע אמיתי, שקוף, פתוח, מה קורה בקרן. גם בפגישה הראשונה אמרנו להם, חברים, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו מצטערים. אף אחד לא יודע מה זה. פעם ראשונה שאנחנו מתמודדים עם אירוע כן. ברמה הזאת. אבל נתנו להם והראינו להם נתונים שמאוד מאוד הורידו את רמת הלחץ. לראיה, לא היה לנו פדיונות בקרן. ואני מכיר גופים אחרים וקרנות אחרות שסבלו מפדיונות מאוד משמעותיים. אז הצלחנו, אני חושב, בזה לייצר קודם כל איזושהי שכבה של ודאות, כי הסרנו קצת מרמת חוסר הוודאות שיש לה.
Mm-hmm. סוג של הצלחה.
אני חושב שכן. דבר שני שעשינו...
גם יש פה אנושיות.
לא, ללא ספק.
יש פה הרבה אנושיות. יש פה שילוב. כשאתה בא ואומר, חברים, גם אנחנו לא יכולים לחזות את מה שקורה כאן. לא יכולנו לחזות.
כן, זה שילוב.
אנחנו לא יודעים מה יהיה כאן, אבל אנחנו כאן.
זה שילוב, לא רק של אנושיות, זה שילוב של הרבה מאוד גורמים, זה גם מקצועיות, זה גם השירות, זה בסופו של דבר... חברה נמדדת דווקא במצבים הקשים, במצבים המאתגרים. ביום יום הכל בסדר. ברגע באמת שאתה נתקל מול מצבים שמאתגרים אותך, שם באמת נמדדת היכולת של אותה חברה, החוסן אני קורא לזה של אותה חברה.
אז כן, אז אני אומר את הדבר הזה, אבל גם מה, הייתי אומר מהמשבר, הצלחנו, אנחנו ברמה המסחרית, בארצות הברית, איפה שאנחנו פועלים, של לתת הלוואות ליזמים וקבלנים לטווח קצר, דווקא מהמשבר יצאנו מאוד מאוד מחוזקים, כי זיהינו וניצלנו את ההזדמנות שנוצרה לנו בקרן עצמה. וזה הוביל למצב שגם סיימנו את 2020 במספרים ובצועות יעד שאנחנו אמרנו למשקיעים. אז קודם כל עמדנו באיזה סוג של... לא אומר בהתחייבות, כי אין התחייבות, אבל איך אמרתי מקודם, בתיאום ציפיות, עמדנו בתיאום הציפיות, בטח בשנה כזאת מורכבת, שילמנו בזמן לכולם, שזה נקודה מאוד 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 חשובה, והצלחנו לגדול. זאת אומרת, סוף 2020 אנחנו חוזרים לגדול ובקצבים מאוד מאוד יפים. אז אני חושב שהשילוב הזה של שקיפות, אמינות, לצאת, להסתכל, כמה שאפשר בלבן של הלקוח, דרך הקוביות של הזום, אבל עדיין, שירו פנים, שירו אנשים, שירו, אפילו לא הקלטות, זה היה לנו לייב, עשינו את זה לייב, כן. בבית שלי, אני יושב, כן. אני זוכר את עצמי, אבל זה נורא נורא חשוב, שהם יבינו שיש מישהו שמחזיק את המושכות.
לגמרי, לגמרי, זה נותן הרבה מאוד ביטחון, במיוחד בתחום שלכם, ואני מניחה שהתחום שלכם הולך לכיוונים מאוד מעניינים, ותמון בתוכו גם כל מיני אתגרים שניצבים. לאן אתה חושב? מה המגמות? איפה האתגרים העיקריים שניצבים בפני ארגון כמו שלכם?
יש כמה וכמה אתגרים. אז באמת, אני חושב שאחד האתגרים שלא אולי פחות פה דיברנו עליהם, זה באמת ההון האנושי. זה לא סוד שמאוד מאוד קשה היום למצוא עובדים טובים. אין מישהו שמנהל היום עסק, מעולם המסעדנות ועד העולם הכי מורכב שיש, כולם יספרו לכם את אותו דבר, כמה קשה למצוא הון אנושי טוב, אמיתי, אמין, שאפשר לסמוך עליו. יש לנו דור לא פשוט.
נגמרי.
אני לא אשתמש במילים לא נעימות, כן. אבל יש לנו דור מאוד מאוד מורכב, עם רצונות אחרים. יש מספיק מחקרים על דור הזי ועל דור הוואי, אני לא ניכנס לזה עכשיו.
מילניום.
כן. מילניום זה כבר הזקנים, על מה אתה מדבר? מה, ברור. מילניום. ואני חושב ש... אתם יודעים, היום אין לי רעיון עבודה שאני עושה היום, שאני רוצה לגייס נגיד עובד, שהשאלה הראשונה עוד לפני מזכורת, זה אם יש עבודה מהבית.
כן.
אם יש היברידי.
כן.
זאת אומרת, זה הפך להיות הבסיס של הבסיס. אתה אומר לו לא, הוא אומר לך, נקסט.
כן.
עכשיו, יש בזה המון דיבייט, יש מנהלים, ארז הוא מהעולם שחושב שצריך לבוא כל יום למשרד, כי יש חשיבות, גם אם זה לוקח שעה וחצי בפקקים, יש חשיבות באינטראקציה ובעבודה משותפת, בעברת אחד לשני את המידע אפילו.
אנחנו רואים את זה בחברות וארגונים שמרקטינג סולושנס מלווה.
בדיוק, בדיוק. אז אני לא אומר, תהיה אלן מאסק ותגיד לאנשים תעבוד 24/7, ומי שלא מגיע מחר מפוטר.
טוב, הוא יכול להגיד
את זה כנראה.
אם תשאר לו חברה בסופו של דבר, אתם יודעים.
כן, אז אני לא אומר להיות קיצוני כמוהו, אבל צריך לעשות את הבלנס, והיום אתה מבין ש... אתם יודעים, דיברתי על על העובדה שאתה, אין מה לעשות, אתה לפעמים מביא את העבודה הביתה, וזה, אני חושב שבחלק מהבלנס הזה, כן, זה חשוב לתת לעובד את האפשרות לעבוד יום אחד מהבית, גם אם אתה יודע שביום הזה הוא יהיה פחות יעיל. כן. לא, כנראה יהיה פחות יעיל.
כן, כן.
אבל זה היום כבר חלק מחבילת שכר. זה היום כבר חלק מחבילת ההטבות שהלקוח אותו עובד מצפה לקבל. אז אתם שואלים, אז קודם כל אני חושב שמאוד מאוד חשוב לעשות את האקורדיון החכם הזה במצבת עובדים אל מול גדילה. באמת שלא תימצא פתאום בסיטואציה שאתה גדל גדל גדל, אבל אין לך מענה אנושי לטפל בגידול הזה. כי אחרת אתה עובד לעצמך ברגל. דבר נוסף זה טכנולוגיה. היום אני כבר חצי שנה יושב ועובד על פתרון טכנולוגי שידע לתת לי מענה לשותפים שלי. אני אומר לכם את זה הכי פתוח. השותפים שלי הפכו להיות המקור ההכנסה הכי גדול שלנו. שהם מביאים לי לקוח, הם מביאים לי בעצם מישהו ואתם יודעים, היום, אתם יודעים כמה עולה היום לגייס לקוח? כמה עולה היום לגייס לקוח לעולם הפיננסי? ישבתי עם אחד ממנהלי הסוכניות הסדר הגדולים בישראל.
פיננסי?
בין 4,000 ל-7,000 שח.
אז יותר.
אז בדיוק, אז תלוי לאן אתה לוקח את זה ולאיזה סוג שירותים אתה מדבר, אבל זה בערך המספרים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, בסוף, כל אחד מהם הוא סוג של עובד שלי, עובד איתי, שותף שלי.
סוג של שותף,
כן. הוא שותף אמיתי, כן.
לחלוטין. אני, בוא נאמר, הם מקבלים אחוז מאוד מאוד יפה מההכנסות שלנו. אבל אני לא רואה בזה בעיה, כי זה יתרון בלהישאר הזה.
נכון.
כי אחד, למה חברות ההייטק היום מפטרות? כי הם גדלו כמו משוגעים.
נכון.
והם פחדו שלא יהיה להם עובדים. והמרכיב הכי יקר, או ההוצאה הכי גדולה בחברת הייטק, היא מה? היא מסכורת.
מסכורת.
אז אם אתה מספיק, עם האצבע, איך אומרים, על הדופק, ומצליח למצוא את האופטימיזיישן הזה של עובדים על הפיירול שלך, לעובדים לא על הפיירול שלך, זה מנצח. ואני רואה פה גופי ענק, שיש להם המון המון אנשי שיווק אין-האוס, הבינו את זה גם, ומשתמשים ונעזרים בשותפים הללו, במתכננים הפיננסיים. הם הכוח.
טוב מאוד. אז בעצם אפשר להגיד שזה סוג של טיפ זהב ועצה, כל מה שאמרת עכשיו לגבי נושא של כוח אדם, איך לשמר אותו, איך לנהל איתו את התהליך בצורה מיטבית, השגרירים שלכם, שהם השותפים שלכם לאורך כל הדרך, איך לעשות את זה בצורה מיטבית, איך לשמור על כל הדבר הזה כדי שזה יצליח, וההסתכלות שלכם כארגון. רונן, תשמע, היה לי...
היה לנו.
לנו, לנו, לכולנו. היה יותר ממעניין. רונן אלפרין, מנכ"ל חברת טנדם קפיטל.
משנה מנכ"ל.
משנה למנכ״ל.
פסט אותו כבר.
אולי איזה החליט יום אחד להיות יושב ראש.
אני, תראה, אני בפודקאסט הזה, אני מודיעה לארז על מינוי.
הוא מונה, הוא מונה.
אני ממש מאחלת לכם, באמת, אני מאוד מעריכה אתכם כאנשים ואת החברה בפרט, המון המון הצלחה. תמשיכו. אתם תצליחו הרבה יותר.
להמשיך לעשות טוב לאנשים, כמו שרונן אמר.
ולעשות טוב לאנשים, כמו שאתם יודעים לעשות. תודה למאזינים שלנו ולפרק המעניין שלנו בסדרת מנהלים משפיעים. תודה לביזי שמערכים אותנו כאן ולאיתי סוויסה. נאחל לכולם רק בריאות וחיוך. תודה רבה.
ביי ביי.
מנהלים משפיעים עם איטל ואסף אדר בשיתוף מרקטינג סולושנס. הופק ובושל בביזי. בית לפודקאסטים.